ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הזוהר הקדוש כותב על הפרשה שלנו, אברהם זה הנשמה. הקדוש ברוך הוא שולח נשמה מתחת כיסא הכבוד לכאן. וידוע מה שהגמרא אומרת, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים עמד ושתלם בכל דור ודור. אבל הדור הזה קיבל צדיק מיוחד במינו, שאחת ל-500 שנה יורדת נשמה כזאת. כבר אמר עליו לפני למעלה מ-50 שנה, שמענו מפי מורו ורבו, מורנו ורבנו, ראש ישיבת פורת יוסף, הענק שבענקים, מורם של כל חכמי ישראל, רבנו עזרא עתיה. אמר רבי עזרא עתיה במילים אלו, שהקדוש ברוך הוא לוקח נשמות ומפזר אותם ביד שלו, כמו הזורע שזורע זרעים ולוקח חיטים ביד, מוריד אותם, יזרע אותם באדמה, ואז נופל חיטה אחת פה, אחד פה, אחד פה. ככה זה הצדיקים, כמו מרגליות שבאים. אתה רואה במשך הדורות כמה וכמה צדיקים האלה. אבל אומר רבי עזרא עתיה, שבדור שלו הוא ראה מילים אלה, אני מזהר לומר מה שהוא אמר, הוא דיבר בערבית. אמר בורא עולם, פתלית אידי, מי שיודע מה פירוש המילים, כאילו אדם בא לשפוך איזה משהו, והיד נתקלה באיזה משהו ונשפך יותר ממה שהיה צריך. ואמר וירדו כמות נשמות מיוחדות בדור שלנו, ואחד מהם זה מורנו רבי עובדיה. אי אפשר להאמין שהעולם, תאמינו לי שבבוקר לא האמנתי שהשמש זרחה, כבר לא הייתי מאמין שהשמש יכולה לזרוח אחרי שהיה אור כזה ענק כזה, היה התהלך בתוכנו והיה מגן עלינו והסתלק בעוונותינו. ולא תאמרו שזה קרה פתאום, בעוונות הרבים למעלה משלושה חודשים של סבל, איסורים, כאבים קשים ומרים. ועליו קראנו את הפסוק בישעיהו ג', אכן חוליינו הוא נשא, פשענו הוא כיפרם, והוא עני ומנוגע ומדוכא, ומחולל מפשענו ומדוכא בעוונותינו, בחבורתו נרפא לנו. ואומר הזוהר הקדוש, פרשת פנחס דף רש"ח, קראתי לכם את זה פה לפני שבועיים, שהזוהר אומר שכאשר יש עוונות בדור והשטן בא לקטרג ורוצה להרוג, כמה שהוא רוצה להרוג, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מעסיק אותו באיזה צדיק. אבל לא שאז הוא הורג את הצדיק, אלא הצדיק חולה, הוא במרעין ומכתשין, יש לו מחלות וחבורות, כמו שהיה למרן, עמוד השדרה שלו נשבר לפני שלושה חודשים, ואפילו הרופאים לא ידעו שזה שבור עד הניתוח, העיניים להם ולא יראו. ולא רק זה, הזיקו לו גם, בניתוח הזיקו לו, שתקו לו כמה מערכות בגוף. ואני יודע את הדברים מקרוב, כשתקנו לא דיברנו. והיה צועק ונענק מכאבים נוראים. ואחר כך באו שאר הצרות, הלב והכליות והריאות. בעוונותינו הרבים, ליבם של ישראל נדם. ואדם גדול כזה לא לחינם אמרתי, אומר, אני אחזור רגע ברשותכם לדברי הזוהר פרשת פנחס. אולי תפעיל קצת אוויר, אין אוויר. הזוהר בפרשת פנחס אומר, שנותן הקדוש ברוך הוא לשטן להתעסק עם אותו צדיק, ונוח לו, לאותו שטן, להתעסק עם הצדיק הזה, יותר מאשר הקדוש ברוך הוא ייתן בידו אלפים של אנשים להרוג אותם. שימו לב מה אומר הזוהר. זאת אומרת, איסורים של הרב, מחלה של הרב, זה מכפר על הריגת אולי 10,000 מישראל. אין לנו מושג במודד למדוד את זה. לכן ששאלו אותי להתנדב חיים לרב, מי יכול להתנדב חיים לרב? אם אתה תיתן מיליון שנה מהחיים שלך, אני לא יודע אם זה יגיע לשעה אחת החיים של הרב. וכי כל אחד יכול לתת. והנה העובדה שזה לא צלח. אנחנו צריכים לדעת מה הגודל של הנשמה הגדולה הזאת. מה הפסדנו? איזה מצב אנחנו עכשיו? מי יודע אם לא כל אותה מלחמה עם סוריה שהייתה אמורה לפרוץ לפני ראש השנה, וכל הסכנה הגדולה שהייתה פה בארץ, וידוע מי שיודע היה אפילו גיוס, והיו התראות חמורות מאוד של נשק כימי שחס ושלום. מי יודע אם לוודאי שהוא בחולי שלו, הוא מנע את זה. ועכשיו באה הפטירה שלו, נוטל צדיק אחד, מחפר על הדור. זה פשוט. עכשיו הוא אומר שתנוח לו להתעסק, לתת מכה אחת לצדיק, אפילו פצע, במקום להרוג 10,000 איש. אז פה תבינו כמה פצעים, כמה חולאים, כמה איסורים. ואיזה כאב גדול זה. אני חוזר לפסוק, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שולח הקדוש ברוך הוא את נשמת הצדיק לכאן, ואומר לה, לתועלתך ולהנאתך תבואי. איזה הנאה יש לו שהוא יבוא? הרי הוא יושב תחת כיסא הכבוד ונהנה מזיו השכינה. שאלה זו שאל מרן רבי יוסף קארוש, תדעו שמרן היה ניצוץ נשמתו, ולחינם היה נלחם ללמד בית יוסף וללכת אחרי ההלכות של בית יוסף. ממרן הבית יוסף לא קם כיוסף, כמו שאמרו על הרב חידה, אמרו על מרן מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף, מיוסף הצדיק עד מרן רבי יוסף קארו לא היה כמוהו. אחר כך בא הרב חידה, אמרו עליו, מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף. אבל אנחנו רואים כעת שהיוסף זה האחרון, היה אסור לומר כנגד מה, אנחנו לא מודדים. אבל איזה מהפכה עשה, איזה תורה, כל הרחובות האלה, כל הבתים והאבנים של כל השכונות האלה יכולות לספר מה עשה הרב עם עם ישראל. 75 שנה הרביץ תורה בישראל, כיתת רגליו ולי שיסבינו אותו, לא על מנת לקבל פרס ולא בשביל כבוד, ובסוף ראיתם את הכבוד שבא לו, אבל הוא לא היה מחפש כבוד ולא היה אכפת לו מכלום, והיה לא היה נושא פני איש, ומסר נפשו על התורה, אם עמל לעצמו ועמל גם לאחרים. כל המהפכה של יהדות ספרד, מי שזוכר מה היה פה לפני 50 שנה ויותר, שהייתה פה שממה, אפילו רבנים לא שלחו את הילדים שלהם לתלמודי תורה. היינו במצב של יתמות. והוא הרב, תראו איזה מלחמה עשה, איזה מלחמה ומהפכה, עוד היה צעיר לימים. הוא הרים את הקרן של יהדות ספרד. מה זה יהדות ספרד? לא עניין של גאווה חס ושלום. לא עניין של כבוד ושררה חס ושלום. לא זה. תורה. אנחנו כל הדורות מהחורבן של נבוכדנצר עד לפני 80 שנה, אנחנו הספרדים לא עזבנו את התורה. לא התבוללנו עם גויים. לא למדנו עם מעשיהם. אבל אחרי שקמה פה המדינה, לצערי אני אומר את זה, בכאב גדול, לא באתי לקטרג, אז נהייתה מהפכה, היו מזלזלים והיו מלועגים על בני תורה, והספרדים באו מכל ארצות פיזוריהם, ניתקו אותם מאבותיהם, ניתקו אותם מרבניהם, פיזרו אותם בקיבוצים, ויש עובדות מוכחות, אף אחד לא יכול להכחיש את זה. העבירו אותם על דתם. אני מכיר יהודים שבאו עם תפילין ולקחו אותם לקיבוצים, לקחו את התפילין, שמו בראש הסוס. הכניסו אותם למקלחות מעורבות, והם היו מתביישים ובכוונה הורידו אותם כך. באו נשים מחוץ לארץ עם שלים ועם גלימות, היו מכוסות, איך שיורדות מהמטוס, היו דואגים שיעמדו נשים, אני יש לי שמות של אנשים שיכולים להעיד. היו קוראים להם את הגלימות ואומרות להם, אל תלכו כאן בדרכים כאלה, תלכו עם שמלה לבד. והאישה מרגישה שכאילו הפשיטו מעליה את כל בגדיה. זו היה המציאות פה. חכם יהודה צדקה, שהשבוע, הפטירה שלו, השבוע הבא, עליו השלום סיפר פעם, אני זוכר את זה, אני הייתי במעשה הזה, שבא והוא ברך יהודי אחד שיזכה שהבן שלו יהיה בן תורה, אמר לו, אל תקלל אותי, תקלל את הבן שלך. אמר לו, למה? אמר, מי שלומד תורה זה אני. ככה היו יראי חטא אם מעשו. ומי הרים את קרנם? מרן. מי הקים תלמודי תורה? מרן. מי למד הלכות את ישראל? מרן. מי היה מושך את כולם במתק שפתה ודרשות יפות ונאות? מרן. מי ביזה עצמו על התורה? מרן. מי שמע חירופים וגידופים והיו מקנעים בו ומבזים אותו, מפרים אותו מאפר והוא שותק? מרן. כמה בגדו בו? כמה הטילו בו בוץ ורפש חוץ מכבודו? הוא. והוא המשיך בעוז ובגאון בלי להסתכל לא לימין ולא לשמאל. וזה הפריע לו את מנוחתו ואת לימודו ואת השקעתו בתורה הקדושה. והמשיך. מה היה מבקש? לפני חודש דיבר איתי. אמר לי, תגיד לאנשים שהתפללו עליי, אני רוצה ללמוד תורה, אני לא יכול. הכאב שלי שאני רוצה לכתוב ואני לא יכול. אתם יודעים מה קרה איתו לילה אחת לפני 4 שנים? מעשה שהיה. היה יושב באמצע הלילה כמנהגו עד 2 לפנות בוקר, לפעמים עד 3, כותב פסקים, קם להביא ספר מהארון, הוריד את הספר ובא, שם אותו על השולחן. הוא לא שם לב שהכיסא שהוא יושב עליו עם גלגלים הלך אחורה והוא נפל לרצפה ושיבר את אגן הירכיים ולא היה אף אחד איתו, והוא צועק ואף אחד לא שומע. התחיל לבכות, פתח את המגירות, יש לו שם שולחן כתיבה, אז אמר, נס שהיה לי מגירות מימין ומשמאל, והמגירות האלה יש בתוכם כתבי יד. הוציא את הכתבי יד והתחיל לקרוא מ-2 בלילה עד 6:15, 6:20, אני לא יודע בדיוק את הדקה שהגיע אברהם הנהג שיבדל לחיים טובים וראה אותו והרים אותו, ואחר כך היה צריך לקחת אותו לבית חולים. הוא היה בוכה, עכשיו אני נשאר על הרצפה, אבל למד. תראו מי זה מרן. זה האיש, זה האיש שאיבדנו. זה היה מגן עלינו. מי יגן עלינו? מה נעשה? איפה נלך? מי יבין שמועה? מי יורד דעה? את מי יבין שמועה? גמולי מחנה ועתיקי משדיים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אומר לנשמה שהיא אברהם, אז למה היא באה לפה? תשמעו מה מרן רבי יוסף קארו כותב בספרו מגיד משרים, שהנשמה שהיא נמצאת למעלה והיא לא אוכלת את לחמה מה שהיא טרחה, אלא לחם חסד מה שהקדוש ברוך הוא נותן לה. מתביישת, כמען דאכיל דלאו דילה בהית להסתכלה בהפה. אדם שאוכל אוכל לא שלו, מתבייש להסתכל בפני בעל הבית. שולח הקדוש ברוך הוא הנשמה לפה, כדי שתסגל תורה ומצוות, ותאכל לא לחם חסד אלא בזכות. ואז היא עולה למרום. אבל מרן נוסיף שם עוד שורה אחת מדהימה, מדהימה. אבל ידוע שהגמרא אומרת גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. וכאן יאמר לשבחו של מרן, שתראו בזמן האחרון כשהוא חלה והייתה התעוררות כזו גדולה, אני יודע אישית על אלפים אלפים ששבו בתשובה וזעקו אל השם והתקרבו לקדוש ברוך הוא וקיבלו קבלות בזכותו. זה כל זה זכויות שנוספו לו. אחר כך ראינו את הלוויה הענקית הזאת שלא הייתה מימיה, לא יודע אם מזמן התנאים היה דבר כזה. וראינו אנשים בוכים. אני אספר לכם סיפור אישי. למחרת בבוקר הייתי צריך להגיע לאיזה ברית פה בירושלים, מזכונה מרוחקת. אז עצרתי מונית, אין מוניות, תחנות המוניות עדיין סגורות אחרי התפילה. עצרתי מונית, עצר לי נהג מבוגר, ותסלחו לי על המילה, לא עם כיפה ולא שומר מצוות. ונראה שהוא לא התפלל היום עוד. הוא נוסע, אומר לי הרב, אתה יודע, הוא לא מי שהכיר אותי, אבל ראיתי דמות של איזה חרדי. הוא אומר לי, אני מבועס, אין לי חסק לעבוד. אמרתי לו, למה? אומר, מה מרן הלך, בשביל מה אנחנו נחיה? ככה אמר לי. אמרתי, משתומם. משתומם, תארו לכם איזה רושם עושה הצדיק שמסתלק מהעולם. למה הצדיקים נמשלים לכוכבים? כוכבים נמצאים בין ביום, בין בלילה. אין דבר כזה שהכוכבים, אנחנו קוראים לזה צאת הכוכבים. זה בגלל שהשמש שוקעת, אז היא עושה חושך, אז נהיה חושך, אז רואים את הכוכבים. אז הכוכבים נמצאים בין ביום ובין בלילה. ככה זה הצדיקים. הוא נמצא, אבל מתי רואים שהוא היה כוכב זוהר? אחרי שנהיה חושך. הרי ששקעה חמה. אז כשהוא היה בחיים, כמה שהכירו אותו, כמה שידענו אותו, לא ידענו אותו כמו שאנחנו יודעים אותו עכשיו. ועל זה הכאב. על זה הכאב. אז מרן אומר, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, שהצדיקים שם יותר למעלה. מאיפה ראיה? אחד הראיות יש בפרקי דרבי אלעזר. פרקי דרבי אלעזר אומר, בואו ראה מה זה כוחו של משה לאחר מותו יותר מבחייו. משה רבנו בחייו היה הולך במדבר עם ישראל, מנחה את ישראל. היה פעור. מי זה פעור? אומר רבי אלעזר הגדול, זה המשחית ששמו חמה. היה כל פעם, ולמה קראו לו פעור? היה פוער את פיו לקטרג על ישראל. כל פעם היה איזה משהו, עדת קורח, מרגלים, עגל, תלונה על המים, על המן, אז עומד ומקטרג. מה היה עושה משה רבנו? עומד מולו ומזכיר שם המפורש וקוברו באדמה. כל פעם. כך היה. כשנפטר משה, אמר הקדוש ברוך הוא, איפה אני אשים את משה? עכשיו מי יעמוד מול פעור? כתוב בתורה, ויקבור אותו בגיא מול בית פעור. אומר רבי אלעזר, עכשיו הוא בכלל לא מעיז לצאת. כשמשה היה בחיים, הוא העיז לצאת. היה צריך משה רבנו להגיד שם המפורש כדי להבליע אותו באדמה. אבל עכשיו שפעור, שמשה רבנו יבדיל, משה רבנו הסתלק מהעולם, אז הוא רואה את משה רבנו מולו, לא יכול. זה מפה תראה שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. ותראו איזה לוויה הייתה, ותראו מה קורה עכשיו, כולם מרגישים יתמות. תסלחו לי, אני הסתובבתי בארץ לאורכה ולרוחבה, עכשיו חזרתי מחוץ לעיר, ישר לפה. אנשים יתומים, אנשים הולכים כסהרורים, אנשים בוכים, צועקים, מרגישים יתמות נוראה, חיסרון גדול. בפני שעבדנו בעבונותינו אדם ענק שבענקים. כבר אומרת, צדיק הזה צריך להספיד אותו 30 יום, כמו אצל משה. ויבכו בני ישראל את משה 30 יום, ויתמו ימי בכי אבן משה. אז כמה אנחנו צריכים להספיד? אבל תנא דבי אליהו אומר יותר. אומר תלמיד חכם שמת, אין לנו חליפתו, אין לנו תמורתו, אין לנו כפרתו, וראוי לכל בית ישראל לבכות ולהספיד עליו לעד ולעולמי עולמים. זה הלשון של אליהו הנביא בתנא דבי אליהו, לעד ולעולמי עולמים. כל שכן בדור כזה אחרון של משיח, דור כזה של מלחמות מבחוץ, מלחמות פיזיות, סכנות מהגויים, סכנות מפה, מערב רב רשעים שרוצים לעקור את הדת ולעקור את התורה, לסגור את הישיבות, להרוג את העניים, נגעו אפילו בכסף של העיוורים. תדעו, עיוור היה מקבל 400 שקל לחודש בשביל כלב נחייה, הפסיקו לו את זה. יש אכזריות גדולה מזו. האם אלה זרע ישראל? יש למישהו עוד ספק? שתארו לכם איפה אנחנו נמצאים. ומי עמד מול המרעים? הוא, הרב. רצו למנות איזה מינוי של אחד שרצה להתיר הכל. אף אחד לא העיז לצייץ. כולם פחדו. פחדים מהתקשורת, כאילו זה, אני יודע, איזה איזה דוב טורף. מה יקרה? ישרפו אותך? ישרפו אותך. אמר פעם הגאון רב דוד הלוי יונגריז, אני שמעתי את זה מפיו, אומר, אנחנו אומרים כל יום שמע ישראל פעמיים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ואני מכוון בו שאני מוסר נפשי לכבוד השם יתברך, סקילה, שרפה, הרג וחנק. אומר האדם שרואה שבאים לגזור גזרה על ישראל, גזרת שמד נגד הדת, חייב למסור את עצמו, ואם לא אז הוא משקר, הוא לא אומר שמע ישראל באמת. והרב עמד וצעק, ביזו אותו, ביזו אותו, אבל מנע את את הפרצה הנוראה הזאת. איפה היינו עכשיו? בשמיים ידעו שהוא צריך ללכת, אז אמרו לפחות לפני שהוא הולך שיתקן את הפרצות, יגדור את הגדרות. אבל עכשיו אנחנו פרוצים, שמו הם על מנוחות, אז ואותנו להנחות. אומר מרן הבית יוסף, מה זה שצדיקים גדולים במיטתם יותר מבחייהם? אומר הנשמה הזאת, זה בדיוק על דברי הזוהר האלה, שהיא יוצאת משם, איפה היא באה? מתחת כיסא הכבוד. זאת אומרת, כיסא הכבוד יושב עליו הקדוש ברוך הוא, והנשמה מתחתיו. מספר 2. אומר אבל, זה דברי מרן בספר המגיד, אומר אבל, כאשר הוא נפטר הצדיק, ולוקחים אותו לבית עולמו, איפה הוא נמצא? אומר, ליד הקדוש ברוך הוא. ומאיפה אני אומר את זה? אומר מרן, נביא לך ראיה מהפסוק שאביגיל הצדקת שהייתה נביאה אומרת ברוח הקודש לדוד המלך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את אדוני אלוהיך, את יחד עם השם אלוהיך. אומר מרן, מפה תדע מה זה הגודל של צדיק. הוא ממשיך אבל כותב עוד דבר שם בפרשת שמות, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ואבונותינו, נפטר רבי עובדיה יוסף וכל אחיו, חכמים שהיו איתו, גם אחיו שנפטר שבוע לפניו, ואבונות הרבים וכל הדור ההוא. אין לנו כבר אנשים מאותו דור, חכמי ספרד שמתנהגים בפשטות, באהבה, בחיבה, ומתי שצריך בתקיפות, ומתי באיזה חוכמה, באיזה תבונה, באיזה מסירות נפש, באיזה אהבת תורה. מה כתוב אחר כך? ובני ישראל פרו וישרצו, והרבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. שמעו פירוש של מרן רבי יוסף קארו. אומר, כאשר נפטר צדיק ומספידים אותו ובוכים עליו ומורידים עליו דמעות, אין שום דמעה שהולכת לריק. אומר, מה קורה? הצדיק עולה למעלה, עכשיו לוקח לו 3 ימים עד שהוא מגיע למקום שהוא צריך להגיע, למסור דין וחשבון, כי אין אחד שלא נותן דין וחשבון. עכשיו כשהוא הולך, מובא בזוהר הקדוש פרשת פקודי, שהוא עולה להיכל הראשון, אחר כך הוא עובר אותו, עולה להיכל השני. אני אמרתי את זה בקצרה, שם בהיכל הראשון יש כל אלה שמסכנים עקרות, שלא נפקדים בילדים. אחר כך היכל השני, כל אלה שיש ילדים תינוקות, ששהם חולים, שם נמצאים בהיכל הזה, וגוזרים עליהם מה שגוזרים, אם לכאן, אם לכאן. אחר כך יש אחד שלישי, ששם זיווגו של האדם נגזר. ואז הוא עולה להיכל השלישי, עובר אותו, יש שם איזה פתח מיוחד, הוא נכנס לנהר דינור, נהר של אש וטובל. ואם הוא היה צדיק, זה כלום. זה כמו איזה בריכת שחייה, להבדיל. שנאמר, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו, עוברי בעמק הבכה, עמק שכולם בוכים שם, ביי, ביי, אוי, אוי. הרשעים צועקים שם. מעיין ישיתו, בשבילו זה מעיין. אומר, יוצא הצדיק משם, כמו שנכנס, יוצא, כי אי אפשר לעלות להיכל הרביעי בלי לחצות את הנהר הזה של האש. והנהר הזה של האש למעשה הוא מוביל לגיהינם. והגמרא שואלת, ממה נעשה נהר דינור? דניאל כותב את זה. נהר דינור נגד ונפק מקודמוי, אלף אלפין ישמשונה וריבו ריבן קודמוי יקומון. הנהר הזה נעשה מזעתן של חיות, חיות הקודש, אלה מיכאל, גבריאל, אוריאל ורפאל, משמשים את המרכבה. מרוב פחד שלהם מהקדוש ברוך הוא, הם מזיעות. והם אש, אז הזיעה שלהם נהיית אש, נהיה מזה נהר של אש. והצדיקים טובלים בזה. ואחר כך הוא יוצא משם, פתאום הוא רואה שיש שם, שלחו לי על המילה טרמפיאדה. רואה אולי איזה 100,000 איש עומדים בתור, מחפשים טרמפ. מי אלה? שואל מי אלה? אומר רבי יוסף קארו, זה נשמות של רשעים שנידונו בגיהינם ועשו חטאים, והמלאכי חבלה נקמו בהם, קרעו אותם, שרפו אותם, פצעו אותם, מה לא עשו להם. אבל נגמר, עבר 12 חודש, הוא עבר מה שעבר שהוא צריך הרשע להיות נידון. אומרים לו, גמרת, צא החוצה. אבל יוצא החוצה, הוא ערום. אין לו בגדים. הוא צריך ללכת כעת לגן עדן, וגם מצוות לא עשה. אומרים לו, תחכה עד שיפטר צדיק. תשמעו טוב. ויספידו את הצדיק. ומהקולות של ההספד, ומהבחיות של ההספד, נעשים להם בגדים. והצדיק אומר, בואו, אתם שלי, אני אקח אתכם איתי לגן עדן. היש ספק על מרן, שכמה שאיפת נפשו כל חייו, להחזיר עוד אחד בתשובה, ועוד אחד בתשובה. אני לא ראיתי לא אחד, ולא שתיים, ולא אגיד לכם אפילו לא מאה ויותר, שהיו, ביזו אותו, וכללו אותו חוץ מכבודו, וגיטפו אותו, ובאו אליו, לבקש מחילה ונשק אותם. איפה יש איש כזה? איפה יש איש כזה? אני מכיר, אומר לכם את האמת, במשך 50 שנים האחרונות אני מכיר למעלה מאלף כאלה. אז תארו לכם שהוא עכשיו שם, עבר את הנהר דינור, כמה נשמות ארטילאיות ערומות אסף אותם והלביש אותם. ולכן עושים מספד. לכן כל הארץ, ספדה הארץ, משפחות, משפחות, ערים, ערים, מתכנסים, כולם בוכים עליו. כי יודעים מה איבדנו, אם אפילו אדם לא יודע בשכל, הנשמה מרגישה. חיסרון, נורא והיום. אז הוא אומר, זה שהצדיקים ויראות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, אז הספידו את יוסף. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו, זה אותם נשמות ארטילאיות, הלבישו אותם בגדים יקרים מדברי ההספד והתשובה שעשו ישראל בשעת פטירת הצדיק. נחזור לפסוק שלנו. אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא שולח את הצדיק למטה, אברהם זה הנשמה שהיא אבא והיא רמה מאוד, יש לה עוצמה גדולה בלי סוף. אומר, הולך לך מארצך, זה מדרגת נפש, כי הנפש מתאווה לאוכל, צריכה שתייה, צריכה מנוחה, היא קשורה לגוף, כי זה אדם, אדם הוא הנפש. אז דברים ארציים. אחר כך אומר לו, ממולדתך, תזכור שאתה יהודי, ונולדת לזרע ישראל, בבקשה, תעסוק בתורה, ותזכה לרוח מולדתך. אחר כך עלה יותר, נהיה כבר חכם שמלמד לאחרים, זוכה לנשמה, הוא מבית אביך. ואומר לו, למה כל זה? אל הארץ אשר הראיך את הגן עדן שאני עתיד להראות לך. הוא מראה לו את הגן עדן. וכך אומר המדרש, לפני שצדיק נולד, ולא רק צדיק, כל אדם שנולד, קח אותו המלאך גבריאל, מראה לו מקום אחד שלו, שמו רשום על הכיסא, בגן עדן, אומר לו, הנה, אם תעשה מצוות דפו, אחר כך לוקח אותו שמאלה, למקום אחר, נו, לא מבין איפה אתם עסוקים. לוקח אותו למקום אחר, שהוא נקרא שזה גיהנם, ומראה לו, גם לו יש כיסא שם, אבל תדע שאתה תחליט אם אתה תשב פה או תשב שם. כך אומר הזוהר פרשת תרומה, שכל צדיק לפני שנפטר 30 יום קודם, זאת אומרת, אצל הרב זה קרה בג' בתשרי, הכריזו ברקיע שעתיד לבוא הרב עובדיה יוסף לכאן. כל הצדיקים בגן עדן שמחים. מתחילים לצחצח להם את הגן עדן, ולהאיר להם בתאורות מיוחדות, וכישוטים, ושטיחים, מחליפים שם את כל הציוד. ונוסף להם אורות לצדיקים, עוד חידושי תורה, 30 יום קודם. וגם הוא, נשמתו עולה, כדי שלא יהיה לו שינוי פתאומי, דרסטי. ישר מכאן, העולם השפל הזה, לעולם העליון הגדול, אז לוקחים אותו, מדי פעם בלילה, ביום, ככה, נשמה רואה וחוזרת, רואה וחוזרת, רואה וחוזרת. ואז כל הצדיקים יוצאים בצהלה, כשהוא עולה למעלה, כולם יוצאים לקראתו. יש לנו ספק מי יצא לקראת הרב? אברהם, יצחק, יעקב, ספק שהם יצאו לקראתו. הוא אבא של ישראל. הוא דאג לבנים שלהם. משה רבנו, הרי הוא הרביץ תורה בישראל, והרב הרביץ תורה בישראל. בלי סוף, אפילו שהיה עסוק, היה דיין, היה רב ראשי, והיה כותב ספרים, וכמה צריך ריכוז כשכותב ספר, הוא לעצמו מגיע אותם. אני זוכר פעם, אספר לכם מעשה שהיה, שאני ראיתי אותו. יש מזה לפחות 50 שנה. שהיה מדפיס את אבי העומר שלו, היה חלק... ואני לא טועה, זה היה חלק ג' חלק ג' כן. אז הוא היה מדפיס את זה, היה במחנה יהודה, דפוס עמרם יהודה איתך, כך קראו לו. איפה זה היה? איפה המסעדה? אני לא יודע אם עד היום קיימת מסעדת רחמו. שם זה היה בית דפוס. והרב הביא את הגיליונות, והוא טעה איזה דף שלם נמחק, עכשיו צריך לכתוב אותו. בא הרב, ראה שחסר דף, יעשה בתוך המכונות דפוס, וזה מרעיש, מכונות דפוס של פעם, זה לא היום, ישב שם, ובתוך 3/4 שעה שחזר וכתב עמוד שלם, ואמר לי בעל הדפוס, אולי זה היה יותר יפה ממה שהיה מקודם. מי יש דבר כזה? ואתם יודעים מה זה יביע עומר? מי שפעם קרא יביע עומר יודע מה יש שם. כל שורה זה בשר ודגים ולחם וממולאים. מה אין שם? איזה דקדוקים ואיזה קושיות ותירוצים, איזה חידושים נפלאים, איזה פירושים. לא היה דבר כזה בעולם. פלא פלאים. אז ככה היה. אז אומר לו, עכשיו מבית אביך, זה הנשמה, תקבל גם נשמה. ולארץ אשר הראך, מראים לו את המקומות שם. ואז אין ספק. יש ספק שהגאונים לא יצאו לקראתו? הלא מי פרסם תשובות הגאונים בעולם? הוא. מכל תשובה ותשובה שלו. אתה תמצא פעם תשובות רב נטרונאי גאון, פעם תשובות רב היי גאון, פעם רב שרירה גאון, רב פלטוי גאון, שהרבה שמות שאנשים לא שמעו עליהם מעולם. הוא פרסם אותם. הוא עשה להם תחיית המתים. אתם יודעים שהיו בטורקיה, ב-400-500 שנים האחרונות, בטורקיה לבד, 5,000 גדולי ישראל. אני אומר לכם את זה באחריות, יש את הרשימה הזאת, זה לא סתם מספרים באוויר. 5,000 גדולי ישראל. והרב הספיק להכיר את כל מה שהם כתבו, מה החיבורים שלהם ומה התורה שלהם. והיו, כמעט כולם היו נשכחים מהעולם. אפילו רבי חיים פלאצ'י, שכתב למעלה מ-100 ספרים, היה נשכח מהעולם. והרב פרסם אותו. הרב עיקרי הדת, מי שמע על עיקרי הדת? רבנו דניאל טרני, הרב פרסם אותו. וכן על זה הדרך, כמה וכמה גדולי ישראל, שלא היה ידוע על קיומם בכלל, ואף אחד לא ידע על החיבורים שלהם. זה אתה רואה שליח מהשמיים, משיח בן יוסף, בא לפה, בשביל להחיות את הארץ, כמו שיוסף, הוא המשביר, הוא השליט, שלח אותו הקדוש ברוך הוא למען החיות עם רב, שלח את רבי עובדיה יוסף להחיות עם רב. וזה מה שהוא עשה כל ימיו. זה פלא פלאים, איזה מפעל חיים זה. אמרתי אתמול ושלשום, שהייתי בהספדים, אתם רבותיי, תסתכלו רגע ותתבוננו. יש, כל חכם יש לו מקצוע מסוים בתורה. והגדולים, אני מדבר על הכי גדולים, יש גדול ענק בתלמוד, הוא יודע את כל התלמוד בבלי, זה לאורך ולרוחב, מימין ומשמאל, מתחילה ועד סוף, שגור על פי ויגיד לך את המפרשים שלו. אבל בחלקים אחרים של התורה, לא כל כך, לא באתי להמעיט חס ושלום או זה, לא כל כך. ויש גדול בפסקים, יודע רמב״ם, שולחן ערוך, ריף, ראש, רשב"א, טור, ועוד, יודע את הכל. אבל בתלמוד, נו. ויש שיודע דרשות, מדרשים, בקיא במדרשים, פירושי רש"י על התורה, ושאר המפרשים על התורה, יש ספורנו, רשב"ם, רמב"ן, ועוד. ויש שהמקצוע שלו מוסר. ויש המקצוע שלו מחבר ספרים. יש לו שפה צחה ומרוץ לשון. אתה קורא את הספר, אתה לא רוצה לעצור. אתה נהנה מכל מילה ועוד דף, ועוד דף, ועוד דף. ויש פוסק שמפלפל. אז אתה קורא את הפלפולים שלו בפסקים. יש שהוא מנהיג של ישראל, אבא של ישראל. יש שהוא דרשן ויש לו מתק שפתיים. ולשון צחה ובורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב. ויש רב שברכותיו עושות פירות, ויש רב שהוא אוהב ישראל, שכולם פונים אליו, יש שכולם באים אליו לעצה. אבל תראה לי אחד שכל הבעלות האלה היו בו. איך זה יכול להיות? כמו שאמרו במשנה, אמר עליהם רבי אלעזר הגדול, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע הוא את כולם. זה מבהיל. רבותיי, זה מבהיל. תראו מה איבדנו, תראו את מי הפסדנו. אם הגמרא במסכת שבת אומרת שכל המוריד דמעות על אדם כשר, לא כתוב תלמיד חכם, אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרם ומניחם בבית גנזיו. למה צריך לספור? שנאמר, נודי ספרת, אתה שים הדמעתי בנודיך, הלא בספרתך. כלומר, יש לקדוש ברוך הוא נוד, עשוי, כמו נוד עשוי מאור כאילו, והוא סופר את הדמעות שאנחנו מורידים על הצדיקים ושם אותם בנוד הזה, ומוחל לנו את העוונות בשביל זה. שאל הרב, ושומעתי מפיו, לפני למעלה מ-40 שנה, מה הסיבה שהוא סופר? למה צריך לספור? אז אמר שבשעה שיש הספד או לוויה לא עליכם, מספידים את הרב, כולם בוכים, יש איזה בן אדם שם בפינה שנזכר שאשתו עושה לו צרות, אז הוא בוכה כעת על הצרות שאשתו עושה לו. והשני, הילד שלו חולה, אז הוא בוכה שהילד שלו חולה. והשלישי, אין לו פרנסה, הוא בוכה על זה. והרביעי, אבא שלו בבית חולים. והחמישי, יש לו בעיות פרנסה. והשישי, בעיות בריאות. אז מתערב בתוך הדמעות, דמעות זרות. מי יודע איזה דמעה נטו בשביל הצדיק, ואיזה דמעה זה טרמפ, תפס טרמפ עליו. לא שברוך הוא יודע. אמר שלמה, כי אתה לבדך יודע מחשבות בני האדם. אז הקדוש ברוך הוא סופר אותם. פירוש שני, אמר הרב בדרך צחות, שכל דבר שאין הברכה מצויה, לא בדבר המדוד, ולא בדבר המנוי, ולא בדבר השקול, אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר, יצב אדוני איתך את הברכה, באסמך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שישלוט עין הרע בדמעות האלה, שלא נפקע עוד, שלא ימותו עוד צדיקים. אבל זה מאוחר, אחרי שהפסדנו גדול כזה. איזה שבר, איזה שבר, איזה מכה. אז הקדוש ברוך הוא סופר. ואמרתי מכה, מכה קשה, כי יש לנו גמרא מפורשת. מסכת כתובות, הגמרא מתארת שרבנו הקדוש היה חולה, ושאמתו שיברה את הקד, ואמרה לי רצון שינצחו הראלים את המצוקים. הראלים זה המלאכים, מצוקים, יש שני פירושים, מצוקים מה שאנחנו במצוקה, ומצוקים לא, מצוקים, כאילו אדוני מצוק הארץ, ושאת עליהם תבל, זה הצדיקים שפה, שעליהם העולם עומד. אז הם לא נותנים שהוא ייפטר. ושם לא נתנו, אז לקחו אותו. אז מה היה שם? נשבר הקד, הם נבהלו, הפסיקו רגע אחת להתפלל, והם אמרו לפני כן, כל מי שיאמר שרבנו מת, ידקר בחרב. למה לדקור אותו? מה? אלא הכוונה מת, לא מפירוש מת. זאת אומרת, הוא מת די, אז התורה שלו הלכה. עכשיו יש לנו רב אחר. זה היה פעם, כמו שיש הרבה טיפשים. אומר, מה אתה, זה שולחן ערוך? זה היום, יש משהו אחר. מי שאומר כך, ידקר בחרב. כי התורה היא תורת חיים, היא חיה לנצח. שלחו את בר כפרה, שהוא היה משעשע את רבנו הקדוש הרבה, כמו שמובא בכמה מקומות. ושלחו אותו לראות מה קורה. הלך ראה שנח נפשי דריבי. קרע את הבגד שלו וזרק אותו אחורה וקראה למנה והדרה לאחורה, קרע את הבגד וזרק אחורה שיראו את הקרע גם מקדימה וגם מאחורה. נכנס לשם, אמרו לו, נו אנחנו בסדר בי. אמר להם, אתון כאמריתו אנלה כאמנה, אתם אומרים, אני לא אמרתי. שאלו המפרשים, למה צריך לזרוק אחורה? טוב, שיראו, למה הגמרא צריכה לכתוב את זה? כאלה אחורה, מה יש פה? מה תמון פה? אלא אמר להם רבי יוש בר כפרה, למה שלום? רמז להם, הכאב טרי. הדם שוטט, אנחנו עדיין עסוקים בהספד, אז מרגישים נחמה בהספד, ועדיין יש לנו את הספרים שלו, לומדים בהם, אז מרגישים קצת סיוע. אבל תדעו, אחורה, עוד כמה חודשים, עוד שנה, עוד כמה שנים, מי יודע איזה גזרות יבואו לגזור עלינו, ואז מי יקום? מי יקום לי עם הרעים? מי יתייצב לי עם פועלי אבן? אז נרגיש את הכאב. שתהיה איזה שאלה של עגונה, שאלה של חשש ממזרות, שאלה של פיקוח נפש, או לכאן או לכאן. מי יכול לפסוק? מי יכול לקחת על כתפיו דבר כזה? רק הוא. תראו, הלילה הייתה צריכה ביתו להתחתן, נכדתו להתחתן הלילה. בעוונות נהפך לאבן מחולנו. היה צריך לפסוק, מה עושים עם החתונה? חיפשו רב שיפסוק. אז זה היה הדבר הראשון שהרגשנו חלל ריק, שאין את הרב עובדיה. תראו איזה אבא גדול הפסדנו, איזה איש ענק. אני אומר לכם, בליל שבת הוא לא היה ישן אף ליל שבת. אני תפסתי אותו על חם, כמו שאומרים. הייתי אצלו בבית. זכיתי לעשות איתו כמה שבתות. והיה יושב על השולחן, ליד השולחן, 9:15, מסיימים את הסעודה. יושב, לוקח ספרים, יושב, לומד. ואנחנו יושבים גם בפינות שלנו, לומדים. 10:30, תורת הרב פוסע, עייף, עכשיו בטוח ישן, 12 שעות. פוסע הולך במסדרון בשקט לחדר שינה שלו. אני ישבתי שם בצד עם ספר, והנה אני אומר לכם רבותיי, וזה קרה כמה פעמים, ב-11:15 הוא קם מחדש וחזר לכיסא שלו ויושב לומד. נהיה שעה 2, שאלתי אותו איזה שאלה. אמרתי לו, הרב לא עייף מחילה שאני שואל? אומר לי, בן ציון, הלילה היחידה בשבוע שיש לי שאני יכול ללמוד בלי הפרעות, בלי טלפונים, בלי שאלות, בלי תרדות, בלי יצרות, זה ליל שבת. אז אני לא אנצל את זה? אם אני לא אלמד בליל שבת, אני אהיה עם הארץ. והמילים שלו. והיה ער עד התפילה. פעלתי איתו, אני לא הלכתי בנט. פעלתי איתו, שחרית, אני זו זכות להתפלל איתו. ונשמעת כל חיי, החזן קיבל מצב רוח, התחיל לנגן, הרב התחיל לנמנם. ואחר כך התחיל, הגיע לקטע הבא, הרב לבד התעורר. עיניו צופיות. זה איש קדוש. תראו, אני עד. היה פעם תענית אסתר לפני איזה 20 שנה. תענית אסתר. והרב היה חולה. הוא צם. ואתם יודעים, הרבה שנים הוא סבל סוכרת. היו תקופות שבשבתות הוא היה מקבל זריקות. אינסולין. כמה איסורים היה לו, ואף אחד לא ידע, והוא לא פצע פה. והיה רץ כמו הילה, והולך לכל שיעור תורה. איפה יש דבר כזה? אין, תדעו, לא היה בהיסטוריה אדם שכך מסר נפשו על התורה ללמד תורה את ישראל. אז מה רציתי לומר לכם? הייתה תענית אסתר. והנה לפני ערבית הגיע הרב של בית שמש ואיתו עוד שני אנשים. התברר שאחד מהם ראש מועצת הפועלים שם והשני בעל בית חרושת. עפו מצות ובטעות הכניסו במצות מלח. אמרו, נעשה מצות קצת מיוחדות, טעימות, שיהיה עם מלח. גמרו את האפייה. מה יעשו? באו לרב, אחרי ערבית, בברטת ובזיע, במרים שהוא בתענית. אמרו לו, הרב, יש לנו בעיה, מפעל מצות בבית שמש, ששמו שם מלח. אמר להם, אז מה הבעיה? אמרו לו, הרב, 80 פועלים. מה טוב, אני צריך לעיין. ניגש לאחד מבני הבית, אמרת, תביא לי קוסטה, והוגיה, לא עם סוכר, אסור לו סוכר, ותזהירו את כולם, זה המילים שלו, שאף אחד לא ייכנס לי לחדר, ויהיה מי שיהיה. יבוא, אז הוא אמר, אפילו קיסינג'ר, יבוא בבוקר, אם קראו, יחלו למכור מצות או לא, מה יהיה? ישב כל הלילה, וכבר בשלוש לפנות בוקר, היה בידו פסק, שהתיר את זה בדעבד, והפסק הזה מופיע ביבי העומר. ואני הייתי עד למחזה הזה. והוא לא אכל, בצום, ולא ישן. וזה לעת זקנותו, תראו איזה מסירות נפש, איפה יש דבר כזה? איפה תראו לי מי? היה אומר להם, לכו מפה, תבואו ללשכה, לך לעוזר שלי, דבר עם הנהל, גוי גדול, יהיה לך בנים, הנה זכה, איזה בנים, איזה חתנים, איזה נכדים, איזה בני נכדים, פוסקים הלכות, והישכה לגוי גדול, ועבריך, אומר לו, שתהיה מבורך, שתעשה מעט ויתרפא. איפה שהרב הלך, איפה ששם את ידו, רק ברכה היה שם. והגדלה שמך בעולם הבא, בישיבה של מיינה, כך אומר הזוהר. תראו מה הפסדנו, היה איתנו פה, עכשיו הוא יושב למעלה, בישיבה של מעלה. הוא בעצמו סיפר פעם, בהספד על רבי עזרא עתיה, הוא היה בוכה, אני זוכר את זה כמו היום, אוי, ביוטט עייר, תפשין למד, השתלק מאור עינינו רבנו עזרא עתיה, והרב בשבעה הספיד אותו בישיבת פורת יוסף ואמר שנפטר המגיד ממזריץ'. לפני שנפטר אמר, תדעו שאני עולה למעלה, אני לא אנוח ולא אשקוט, ואני אעמוד ליד כיסא הכבוד בתחנונים עליכם, ותראו, תוך חודש אני מביא את המשיח. עבר חודש, עברו חודשיים או שישה חודשים, אמרו לי אחרי שנה, עברו גם שנתיים, אומר, בא אחריו רב לוי יצחק מברדיצ'וב ואמר, כנראה שבשמיים שיחדו, אותי לא ישחדו. תזכרו אותי, אני אעמוד שם ואני לא אקבל ואסרב, לא אלך למקום שלי לגן עדן, ואעמוד ואתפלל ואתפלל ואתפלל. והנה גם הוא הלך, שאו אבן מנוחות, אז הוא אותנו להנחות. אז אמר הרב, לכן, תדעו, אל תצפו שמישהו אחר יעזור לנו. אתם תעזרו, וכמה עבד הרב, מספר לכם עוד סיפור אישי, מדהים. לפני איזה, לא זוכר בדיוק, בערך 40 שנה, קצת פחות, אביו נפטר, הכרנו את אביו. באותו גיל בערך של הרב, פחות או יותר. והיה איש חי ורב פעלים, תמיד חכם גדול, אבל צנוע. נפטר אביו. והרב השתדל שבהלוויה, בהספדים, לא יעשו הספדים מוגזמים ומופרזים, עמד על זה שיקצרו, כל הלוויה לקחה רק חצי שעה. ששלא יכבדו כאילו את הרב עצמו, לא רצה כבוד. אחר כך, משך השנה, ואני ראינו את זה כמה פעמים, מוצאי שבת ביעזדים, הוא נותן שיעור. הוא גומר, כולם אומרים קדיש. והרב לא אומר קדיש. יוסף לא אומר קדיש. וככה זה היה כל פעם. יום אחד, היה לי איזה אחד שלא מציא בשיעור, הוא קצת ככה חריף, אוכל חלבה. ניגש לרב, אמר, סליחה כבוד הרב, אני רוצה לתורה לשאול. למה הרב לא אומר קדיש על אבא שלו? שמו מה הרב ענה. אמר לו, תדע, כשאני נותן שיעור, אתה רואה אותי אריה, ואני שורג, ואני חזק, אבל אין לי כוחות, זה לא כוחות שלי. אני לא גומר את השיעור, לא מפסיק את השיעור. אז כשאומרים קדיש אל, אז שמעתם איזה תשובה זאת? איזה אדם שמוסר נפשו עד כלות הנפש, אין לו כוח כבר לדבר. שמעתם דבר כזה? אדם לא יכול להגיד קדיש על אבא שלו? הנה, זה הרב. תבינו מי הוא היה. תבינו כמה מסר נפשו על התורה, כמה יגע על התורה, כמה נתייגע עליה. האות, לא התעלנו דמעות על הדור הזה המסכן. כמה יש אלמנות ויתומים בישראל, כמה יש חולים בישראל, כמה יש אנשים במצוקה, כמה יש אנשים שרחוקים מהדת, כמה הרב טרח. אתם יודעים שהיה לפני בערך 40 שנה, אולי קצת יותר, עוד לפני שהיה רב ראשי, הוא היה דיין פה בירושלים, זה סיפר לי, היה חבר כנסת עליו השלום, שלמה לורנץ, היה יד ימינו של הרב שח, הוא ראה אותו, היה נוסע באוטובוסים, שלמה לורנץ גם היה נוסע באוטובוסים, הוא רואה את הרב, כמעט כל יום, בסביבות 3 בצהריים, נוסע, הולך תחנה מרכזית, נוסע, קו לרחובות, קו לאשדוד, קו לאשקלון, פעם ליבנה. שאל אותו יום אחד, לאן אתה נוסע? אמר לו, אגיד לך את האמת? מה, יש לך שיעור בשעה? אמר, לא, שיעורים בערב. אמר, לאן אתה נוסע? אמר לו, אני שמעתי מכמה אנשים אצלי בשיעור, וכמה אנשים שפנו אליי, שיש להם קרובי משפחה, גרים באשקלון, באשדוד, ברחובות, ביבנה, שלא שולחים את הילדים שלהם לחינוך העצמאי, אלא לממלכתי דתי, השם יצילנו. אתמול היה לי שאלה ממלכתי דתי, אתמול בלילה, לא ידעתי מה לענות. ילד גוי לומד בתוך הכיתה ממלכתי דתי. תבינו, מי ששולח לממלכתי דתי, לאן הוא שולח? ועוד הם צועקים, למה אנחנו מוחים נגדם? ילד גוי. והילד הזה לובש ציצית. באו לשאול אותי המורים, מה לעשות? אחר כך הוא תובע, אני רוצה להיות חזן. אבל הוא גוי, בן גוי, בן מאה גויות. עכשיו הלכה אוסרת את זה. זו שאלה מאוד קשה. אבל אוי ואבוי, אם יעז להגיד משהו, מיד גזען, מיד יפער פיו היועץ המשפטי, והבגץ אחריו, וכל הסוללות של העיתונאים, שמלגלגים על התורה. נו, תראו איפה אנחנו נמצאים. אז הוא אמר לו, אני הולך ל... אמר לו, ותגיד לי, ומה אתה עושה איתם? מביא אותם לחינוך העצמאי, משפצים אותם באיזה כיתות מתאימות, בתי ספר מתאימים. אמר לו, ומשלמים לך עבור הנסיעות? אמר לו, לא, לא ביקשתי. אדם, תארו לכם, דיין, תמיד חכם, גאון בישראל, הולך אחר הצהריים נוסע, והולך להציל ילדים, ביוזמתו שלו, מכספו שלו, יושב באוטובוס אגד, ולא שמבטל תורה, לוקח איתו ספר, לומד. אני פעם ראיתי אותו, פגשתי אותו פתח תקווה בכנס. ראה הרכב שלו, הסתכלתי מה יש לו ברכב, שאלתי את הנהג, מה הוא עושה? ראיתי שני ספרים. אומר לי הרב, בהלוך הוא למד ספר בן איש חי. בחזור, ספר דברי הימים. חוזר עליו שלזכור. אין אצלו רגע בטל. אין רגע בטל. אתה שואל אותו שאלה, בא אחד אמר לו, שכתוב כך וכך, אחד אמר לי בתלמוד, מה? אמר לו, חושב, אמרתי לו, הנה הרגע, עכשיו הרב עושה סורק. חושב, אומר לו, אין, בכל התלמוד אין כזה. יש בראשונים. אתה שואל אותו שאלה, במקום אתה מקבל תשובה. איפה יש דבר כזה? איזה אבדה איבדנו? איזה מכה, שוק על ירח חוקנו. נורא והיום הנביא צועק ואומר, על אליי לי, כי הייתי כאוספי קיץ, כעוללות בציר. אין אשכול לאכול. ביקורים הבאת נפשי. אומר הנביא, שהצדיק נפטר, מסתלק, על אליי לי, כי הייתי כעוללות קיץ, יש בקיץ, יש פירות, אין פירות פתאום, יש איזה פה, 2-3 גרגירי ענבים, פה שם, כעוללות בציר, כעוספי קיץ, מה זה אוספי קיץ? אחרי שלקחו את כל הפירות המיובשים, לשמור אותם לחורף, אז נפל פה איזה משמש חתוך, פה איזה שזיף מרוסק, פה איזה זה, והוא לוקח מפה, זאת אומרת, אין לנו כעת מישהו בסדר גודל, תאמינו לי, אפילו לא מחצית שלו. איזה דקדוק, יודע דקדוק, פייטן, איזה ידיעה בהיסטוריה של עם ישראל והחכמים. תסתכלו ביבי העומר אם תרצו לדעת מי היה לפני מי, איזה גדול היה לפני השני. אתם תראו את מי הוא מביא בראשון, זה היה לפניו. אז אנחנו מתבלבלים, לפעמים מבלבלים. רבן ירוחם, הרשב"א, הר"ן, הרמב"ן, הוא מביא אותם לפי סדר תולדותיהם. וזוכר את כל גדולי ישראל, ויודע את כל העניינים שלהם. פעם אחת, היה, אני זוכר, היה בעיה מכירת חמץ. ובליל בדיקת חמץ, היה אצלו בבית השאלה הזאת. עמדה השאלה, מה עושים? והוא עליו השלום, קרא לבנו שיבדל לחיים, אמר לו, תיכנס לחדר השני של הספרים, היותר פנימי, ושם תראה, יש מדפים, במדף התחתון, יש שם ארגזי קרטון. בארגז הקרטון, השלישי, הוא אומר לו, תלך מהדלת 1, 2, 3. תפתח שם, יש ערימות של כתיבי יד, יש שם בערימה השנייה, תביא לי אותה, יש שם תשובה שלפני 30 וכך וכך שנים הוא אומר, כתבתי בנושא הזה. בבקשה, לך תראה. והביא לו את זה מיד. הפלא ופלא. הביא לו את זה מיד, ואומר לו, תראה מה, תשמע מה אתה, מה אתה רואה. ואז, הביא לו את זה, ואז פתר את כל הבעיה. אמר, הנה, תשובה. אבל איך זוכר איפה נמצא הכתב יד, ואיזה כתבי יד יש לו? מצלם את כולם. איפה יש דבר כזה? זה מראה כמה התורה, כמה התורה עצומה, כמה היא גדולה, כמה היא נפלאה. אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. וחבל, חבל שאיבדנו איש ענק כזה. ועוד צריך להספיד, ואל תחשבו שיצאנו ידי חובה של ההספד, אפילו לא אחד ממאה. כבר כתב אברבנאל, שידוע כשאהרון הכהן נפטר, השתלק לבית עולמו, אהרון הכהן, למה נפטר אהרון? שריך. למה נפטר אהרון? אומר מפני שמתה מרים, לא הספידו אותה כראוי, ותמות שם מרים, ותיקבר שם. אמרו, אישה היא. אישה. תורה לא חייבת. היא הייתה נביאה, בזכותה היה באר. אבל ודאי משה רבנו הספיד. ודאי אהרון הספיד. כי הם הכירו את מעלתה. אבל ישראל לא כל כך התפעלו. כמו שיש הרבה אומרים, אז הוא זקן. הוא בן 93. גולם. יותר הכאב גדול פי כמה וכמה. כאדם שהגיע לגיל כזה, כמה תורה יש לו, כמה חוכמה יש לו, כמה זכויות יש לו, מי יכול לתאר? זה משהו מפחיד. אז אומר, זלזלו, לכן מת אהרון, 3 חודשים אחריה. לכן צריך להיזהר. עוד דבר אחד אגיד לכם, מסיים בו בנדר. יש הגמרא אומרת במועד קטן שנפטר רבנה, קראו לספדן להספיד אותו. רבנה היה מהעורכים של התלמוד, הרי היה רב אשה רבנה ורב דימי מנהרדעה, אלה השלושה, הם חתמו את התלמוד. אז רבנה נפטר, בא הספדן וצעק ואמר, צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון נשגה. תמרים הניעו ראשם. תמרים הניעו ראשם, על צדיק התמר יפרח. נשים לילות כימים, על משים לילות כימים. שאלה השאלה, מה הקשר? מה העניין פה? אלא התמר הוא שונה מכל, יש כמה פירושים, ראית שם פרשים באו ואמרו, יש פה איזה משהו, צריך להבין. התמר הוא שונה מכל האילנות, הוא לא יכול להוציא פירות, אלא אם כמה עצי דקל איתו. לא בודד, תטע עץ דקל בודד אצלך, מה קרה לכם? מה קרה לכם? אנחנו מספידים גדול הדור. ראוי לשבת עד הבוקר. אז, ונשמתו פה. אז תמר דקל חייב להיות איתו עוד. ככה החכם צריך איתו תלמידים. זה אחד. שתיים, הדקל הוא היחיד שהפירות בראש הדקל. בראש. ולכן הם משובחים, התמרים יוצאים משובחים. שלוש, יש בתמר מה שאין בשום פרי. יש פירות שמוציאים את הפירות שלהם ביום. הם גדלים ביום. כמו שהפסוק אומר, ממגד תבואות שמש. ויש שגדלים בלילה, ידוע למשל משפחת הקישואים, המלפפונים, הפקוס ועוד. הם גדלים בלילה על ידי הירח. וממגד גרש ירחים. אבל התמר הוא היחיד, יש לו טבע שונה שטבע בו הבורא, שהוא צומח ביום ובלילה. לכן אמר להם את המשל עליו והתמר. צדיק התמר יפרח. נשים לילות כימים, זאת אומרת אנחנו צריכים לבכות בלילות ובימים. על משים לילות כימים, כי הוא כמו התמר, הוא היה נותן פירות, אין אצלו לא יום ולא לילה. ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה. זה פלא פלאים. לא נשאר לנו רק לבקש מהקדוש ברוך הוא, תרחם עלינו. אין לנו מלך אלא אתה. אין לנו על מי נשען עכשיו, יתומים היינו ואין אב. ספר תורה נשרף. קבנר ישראל. מה יהיה איתנו? איפה אנחנו נגיע? אנה נוליך את חרפתנו? מי יגן עלינו? מי יפסוק הלכה כמו שצריך? מי יעמוד בפרץ נגד כל הגזרות שיש מסביב? אבל יהי רצון שזכות ההתעוררות תשובה שהייתה כאן, שיש בעוד מקומות, שזה יעמוד לנו למליץ יושר, יהיה להצלחת הרב שם בעולם האמת, שיעלה מעלות גדולות ורבות ועוד, ומשם יוכל להשפיע עלינו ולהליץ טוב בעדנו מתי שיהיה באפשרותו. ויהי רצון שלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו. והשם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. חיים טובים ושבת שלום. ולא לשכוח ידידיה עושה צדקה לתלמידי החכמים עניים. אני מבקש סליחה, תסלחו לי רק היום, אף אחד לא יגיד קדיש. רק היום, בבקשה. אני אומר קדיש, ואתם תענו אמן וגדול, העונה אמן, יותר מן המברך. ואני מכוון על המתים שיש לכם להגיד עליהם, די, תנו להם מנוחה קצת. מה? אז אני אומר קדיש, ואתם תענו יש מרבה בכוונה ותתפללו. רבי חיים פלצ'י כותב בחייכון וביומכון שלא ימותו מישראל כשיבוא משיח, כולנו נשאר בחיים ונזכה לקבל את פני הרב בתחיית המתים.